הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר, מנדי אור, שלמה פולק, זאב סגל, שבזכות כולם קולות השידור מגיעים עליכם. גם אם מאוד תנסה, לא תוכל ללחום באופי שלך. אם אתה טיפוס אקטיבי, אולי היפר-אקטיבי, לא תוכל להיות שקט ושמרן. אם אתה טיפוס שקט, מסודר כזה, שכל עיתותיו מחושבות, לא תוכל להיות אדם גמיש, פרגמטי, אדם שהולך לישון מתי שהולך לישון, קם מתי שקם. והאמת היא, גם אין דרישה כזאת ממך. הקדוש ברוך הוא לא בביטרוניה עם בריאותיו. הערב, מאזינים יקרים, שוב ובפעם האחרונה השנה נשוחח על מה שכן ניתן לעשות ועל מה שאנחנו חייבים לעשות, וגם על מה שיתבעו אותנו אם לא נעשה. נכון, הערכתם נכון, הטיפול בילדים שלנו. וכיוון שאנחנו עדיין בתחילתה של שנה, וניתן עדיין להציל את כל השנה, אם רק נדע להבחין בליקויים שיש לחלק מהילדים שלנו, בשביל זה הזמנתי שוב את דוקטור עודד פוזננסקי. דוקטור עודד פוזננסקי הוא מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית חולים הדסה עין כרם, ומומחה מספר אחד בארץ לטיפול בהפרעות קשב וריכוז. לילה טוב דוקטור פוזננסקי.
לילה טוב אריה.
עוד לפני שאתה מדבר, מאזינים יקרים, מי שרוצה לעלות לשידור ולנצל את הזמן שעוד נותר בשנה הזאת, להתייעץ באמת עם הגורם אחד הכי טובים שיש, אולי הטוב ביותר מהם. אבל אני חייב לשאול אותך, איך ניתן לזהות? לפעמים מורה אחד אומר יש הפרעת קשב, אחד אומר אין הפרעת קשב, אחד אומר תשים למורה בקפה ריטלין ואז כל הכיתה יהיה לה טוב, וכל מיני דעות. איך אנחנו יכולים לדעת מתי לילד יש הפרעה או אין הפרעה? זה המאזינים שלנו ירצו עוד מעט לשמוע, אבל לפני זה תגיד לי, התחיל השנה? איך התחיל? בסדר?
התחילה בעומס רב ובהרבה הרבה בקשות זה התקופה הסוערת והבונה שלנו.
אז הגעת בזמן הנכון.
כמובן.
טוב, אז תראה, אנחנו יושבים פה לא בפעם הראשונה, ואני אגיד לך ככה גילוי נאות, שאחרי הפעם הקודמת שאנחנו ישבנו והיית בתוכנית אחת, ולאחר מכן בתוכנית נוספת, האולפן הוצף בבקשות למה אני לא מביא עוד פעם את דוקטור פוזננסקי. אז אני ככה, למי שיכלתי להסביר שאתה מנהל את המחלקה לרפואה דחופה, מה שבעבר, אתה זוכר איך קראו לזה פעם, השם שאנחנו ממש לא אוהבים?
אסור להגיד, חדר מיון, אסור להגיד.
אסור להגיד, אנחנו לא ממיינים בכלל אנשים.
לא ממיינים, וזה גם לא חדר.
זה בדיוק.
זה אולם מפואר שבו מטפלים.
זה אולם מפואר שבו מטפלים באנשים, ובאמת אני ראיתי ככה את ההתקדמות שיש היום במקומות האלה, אני חושב גם הרבה בזכותו של הרב ליצמן, שעשה ועוד יעשה הרבה בעניין הזה של החדרים האלה, האולמות האלה, שהן מחלקות לרפואה דחופה. ולכן הסברתי למאזינים שאתה לא יכול בכל פעם להגיע, ואני בטוח שהיום ככה ירצו הרבה אנשים לשאול, אבל ישנם כמה דברים שאני חושב שאנחנו צריכים להקדים ולשאול ולדבר עליהם לפני שיהיה לנו המטר הגדול של כל אותם אנשים שירצו לדעת איך מאבחנים ומה עושים כשזה לא עוזר, ואיך עושים עם הריבאונד, והילד שלוקח וזה לא עוזר לו, וזה כן עוזר לו, והוא לא נרדם בלילה, ויש לו בחילות, והוא לא אוכל, והוא לא גודל, ובטח גם את קאטה סיינטיולוגיה אנחנו יכולים להכניס בתוך כל הסיפור הזה, שיגידו שזה בכלל להרוס את הבן אדם. אני רוצה לשאול אותך שאלה, למרות שאתה לא פסיכיאטר ילדים, אבל אתה בטח מבין. תנסה לתאר לי מה קורה לילד שיש לו הפרעת קשב שלא מטופלת, מה קורה לו מבחינה נפשית? מהבחינה הנפשית התורה, מה קורה לילד כזה?
אני חושב שזאת הבעיה העיקרית של ילדים עם הפרעות קשב. לא הציונים שלהם בלימודים ולא ההישגים שלהם, אלא הפגיעה הקשה והאנושה הזאת בדימוי העצמי, התסכול העז הזה שאין לו בעצם מזור, ילד שננזף מבוקר ועד ערב, הוא ננזף בבוקר בחיידר, הוא ננזף אחר כך על ידי ההורים שלו והמטפלת והאחים וכולי וכולי. לכל אחד יש להגיד משהו שקשור לאיזושהי נזיפה, הוא הולך לישון ננזף, עצוב ומתוסכל. וזה, לדבר הזה יש באמת מחיר שנבנה עם השנים. כלומר, לטפל בהפרעת קשב אפשר, לטפל בפגיעה האנושה הזאת בדימוי העצמי, הרבה יותר קשה.
ואני אומר, קשה מאוד מאוד, זה כבר, אתה יודע, מהמקום שלי. אני רואה באמת אנשים, והיה לנו איזה שיחות רבות מאוד. מה ניתן לעשות עם איש, אישה, בחור, בחורה, נער, נערה, שבמהלך שנים קטשו להם את הביטחון העצמי שלהם, ואז הערכה שלהם ירדה למקומות מאוד נמוכים. ניסינו לבדוק אם יש תוכנית שיכולה להציל את האנשים האלה. ואנחנו רואים שעל, אתה יודע, על אלפי איקסים שהם עשו לעצמם בחיים, כמה סימני וי שאנחנו מנסים לעשות להם, להוכיח להם שהם מוצלחים ומצליחים וכישרוניים, אתה יודע עד מתי זה עוזר? עד שבא נפילה. בא נפילה מחזירה את כל אלפי איקסים חזרה, ואתה רואה שהקול הפנימי שלהם הוא כל כך נוראי, הוא כל כך מדוכה, ולא בצדק, כי מדובר באנשים בעלי פוטנציאל אדיר.
אמת.
טוב, אז בוא נאמר, לילה טוב למאזינה הבאה. יש לנו מאזינה?
כן.
לילה טוב.
שלום.
כן, את מוזמנת לדבר.
אני רציתי לשאול לגבי הבן שלי. ילד שכרגע הוא בכיתה ח', וכל השנים ממש עד השנה האחרונה לא היו עליו שום תלונות. ובשנה האחרונה פשוט הבנתי שהוא כנראה סובל מקשב וריכוז. לא היפראקטיביות, פשוט אחרי כמה זמן בשיעור הוא מתחיל להתפזר והוא חולם, והרבי התלונן על זה, וגם הילד בעצמו התחיל להרגיש את הקשיים, ועשיתי לו אבחון והכל, ונתנו לי לתת לו ריטלין. הריטלין עשה לו תופעת לוואי של חרדות מאוד מאוד לא טובה, שממש אחרי השבוע היינו צריכים להפסיק את זה, וכרגע נתנו לי תרופה אחרת שאני מחכה לאישור של הקופת חולים. ממנה, ואני רציתי לשאול ככה כמה דברים.
את זוכרת את שם התרופה?
משהו, אסיאנס משהו.
ויוונס.
משהו כזה, כן.
אוקיי.
אני רציתי לשאול ככה, זה ילד שהוא יכול לקרוא 3-4 שעות רצוף, מאוד מאוד אוהב לקרוא ספרים, ובזה הוא מאוד מאוד מרוכז, או מול מחשב שהוא יושב, או דברים שהוא אוהב לעשות, שום דבר לא מפריע לו. השאלה שלי, למה באמת בכיתה כן יש לו את הקושי? וגם האם דברים טבעיים יכולים לעזור? אמרו לי שוקולד מריר, שזיפים, או כל מיני טיפות כאלה ואחרות, האם זה כן יכול לתת מענה לילד ולהקל עליו?
אוקיי, טוב, אני חושב שהרופא בוודאי הבין את השאלה, אני מקווה שגם המאזינים שלנו הבינו, כי אנחנו רוצים שתהיה תועלת לכולם. אז בבקשה, דוקטור פוזננסקי.
ערב טוב, לילה טוב. נתחיל בשוקולד. אני תמיד אומר לכולם שאם הייתה תרופה, מה שנקרא טבעית, אני עדיין לא כל כך מבין את המונח טבעי, אבל טבעית, כלומר לא תרופתית ולא מהונדסת כימית, שהייתה עוזרת להפרעת קשב וריכוז, אז לא היו תרופות בכלל, כי כולם היו מקבלים את המשהו הטבעי הזה. אין כזה דבר, וקרוב לוודאי שבעתיד הקרוב גם לא יהיה. שוקולד מריר זה טוב מאוד ללב, אבל לא עוזר להפרעות קשב כהוא זה. נקודה. זהו זה, מבחינת השאלה הזאת. לגבי אביוונס, פה אני רוצה כבר לענות בצורה רחבה יותר. למעשה, בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, יש שינוי משמעותי בהיצע של התרופות שיש לנו בכלל לתת להפרעת קשב וריכוז. בעבר היינו מוגבלים בעצם אך ורק לריטלין, כלומר למטיל פנידאט, שזה החומר הפעיל בריטלין, ולדומיו, שהם קונצרטה וכולי, וריטלין LA ועוד ועוד ועוד, כולם אותו דבר. בשנים האחרונות יש היצע רחב יותר של תרופות, שפועלות במנגנונים אחרים, דומים או שונים, ומגיעים לו תוצאות טובות יותר, לפעמים עם הרבה פחות תופעות לוואי וכולי. העלייה וקוץ בה הוא שהתרופות האלה ברובן הגדול לא בסל הבריאות, והן יקרות לפעמים משמעותית, ומחירן יכול להאמיר עד כדי 1,000-1,500 שקלים לחודש, שיוצאה לא קטנה, במיוחד במשפחה שיש לה יותר מילד אחד עם הפרעת קשב. אבל בכל זאת, הארסנל שלנו של התרופות גדל, יש לנו הרבה יותר מה להציע לילדים שלא הגיבו למשל לריטלין, או שהייתה להם תופעת לוואי מאוד קשה ומשמעותית.
רציתי לשאול, אגב, באבחון שהוא עשה, התוצאה הייתה גבולית. זאת אומרת שעדיין כן נחוץ מאוד כן לטפל על אף כל התופעות לוואי והכל של התרופה.
כשאת אומרת אבחון, למה את מתכוונת? מה זה אבחון?
הלכתי איתו למכון, שמישהי ישבה איתו ועשה לו אבחון, חוץ מהשאלונים שאנחנו מילינו והכל.
תראו, פה אני צריך להגיד משהו, הבחנה של הפרעת קשב לא דורשת מכון, לא דורשת הוצאות מיותרות, היא נעשית על ידי רופא, נוירולוג, רופא ילדים שהתמחה בתחום או פסיכיאטר.
ילדים.
לא צריך בדרך כלל מעבר לזה. לא מוקסו, ולא טובה, ולא בדיקות נוספות.
רגע, דוקטור, אתה שוחט פה פרה קדושה בשידור, תראה כל אדם פה משפריצה.
כן, הוא עשה...
אני אגיד לך למה. אבל דוקטור, אתה צודק. אני יודע שאתה צודק. אבל הקופות היום נותנות את האבחונים האלה בצורה חינמית. האם אתה חושב שיש משהו שהוא שלילי בלעשות אותם?
כן.
משהו, כי ההתרשמות היא של מכונה ולא של בן אדם?
משום שההבחנה של הפרעת קשב היא אומנות. והיא מבוססת על מגוון, מבחר של התרשמויות. חלקן מאוד רפואיות, מקצועיות, חלקן קצת מעבר, חלקן פסיכולוגיות, חלקן לוקחות בחשבון את המבנה המשפחתי, התא המשפחתי, ההורים, היחסים ביניהם. מדובר פה על נפשות, ולא על איזה מכונה שממספרים את הפרעת הקשב שלה. ראיתי הרבה מאוד ילדים, עם מוקס או תקין לחלוטין, שיש להם הפרעת קשב מטורפת, וההפך.
וואו.
כלומר, באמת, אין צורך במוקסו, לפעמים יש צורך בו, וזאת החלטה של הרופאים להשתמש בזה ככלי, ממש כשם שצילום חזה הוא כלי נוסף בהבחנה של דלקת ריאות. כדי להבחן דלקת ריאות לא צריך צילום חזה. לפעמים כן צריך. הרופא בורר לו את המקרים שבהם צריך להשתמש במשהו הנוסף הזה. להפוך את זה כבדיקה שמחליטה אם יש או אין הפרעת קשב, זה לא נכון. אגב, זאת גם ההנחיה המפורשת של האגודה האמריקאית לרפואת ילדים, שההמלצה המפורשת שלה היא שההבחנה של הפרעת קשב נעשית בעזרת שאלונים, בדיקה נוירולוגית, בדיקה גופנית וראיון, וללא בדיקות קשב. עזר בדרך כלל.
טוב, אז איך אנחנו עוזרים? איך עוזרים
לה? עליו זה פשוט הקושי, הילד בעצמו, זה ילד שיודע לבטא את עצמו.
יפה.
הוא בעצמו אומר, אמא, קשה לי להקשיב, אני חולם.
יפה, ולגבי השאלה שלך, למה הוא יכול לעשות דברים ולהתרכז, צריך לזכור, הפרעת קשב מפריעה לנו בפעילויות הלא מעניינות, אלה שלא מעניינות אותנו. ההבדל בין אנשים עם הפרעת קשב לכאלה שאין להם הפרעת קשב, זאת יכולת הריכוז בפעולות המשעממות, הלא מעניינות. פעולות מעניינות, לא צריך קשב.
הפכת אותם ברגע זה לאנשים ממש לא נורמליים, אתה יודע למה?
לא.
בן אדם יכול להתעסק במה שלא מעניין אותו?
ארי,
הוא לא קונבנציונלי.
אתה הרי יודע את דעתי על אנשים עם הפרעות קשב.
הילדים יצטרכו לקחת טיפול תזונתי, הילדים לא אוהבים ללמוד.
ארי, אתה יודע שאני אוהב אנשים עם הפרעות קשב, ואני חושב שהם אנשים
הרבה יותר מוצלחים
והרבה יותר מעניינים מכאלה שאין להם הפרעות קשב.
אתה יודע ששבוע שעבר, דוקטור, דיברנו על העניין הזה של המעלות של בהפרעת קשב וריכוז. ואנחנו היום נחזור על זה שוב. טוב, אני מקווה שאת קיבלת תשובה למה שרצית.
אני רק רציתי לשאול עוד משהו קטן.
אז בזריזות כי יש לנו הרבה מאזינים.
מה?
אני אומר רק בזריזות כי יש לנו הרבה מאזינים שממתינים.
אם התרופה הזאת, יהיה לה גם איזה תופעת לוואי שזה יקשה... לקחת אותה, יש עוד משהו שיכול לעזור?
קודם כל, כמו כל תרופה, לכל מצב שהוא, תמיד צריך לשקול את התוצאות, כלומר, את הדברים הטובים, לעומת תופעות לוואי, ולהחליט האם זה באמת שווה. יש שיטות נוספות, יש שיטות התנהגותיות, יש שיטות של פסיכולוגיה, יש שיטות רגשיות, אנחנו יודעים שללא טיפול תרופתי, ההשפעה היא יחסית קטנה.
טוב, אני מקווה שאת קיבלת את התשובה לשאלה שלך, שתהיה לך ולילד שלך ולכל המשפחה. בשורות טובות ושהילד יגדל כראוי, עם ההפרעה, בלי ההפרעה, העיקר שיגדל ילד שמח, עם הרבה ביטחון עצמי ושמחת חיים, ושיואב את עצמו, כי זה המפתח לחיים. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית פרסומות, ומיד מיד שווים.
כי כל מלך רואי פנמון ורחמון אותו נאמון ורחמון אותו כי כל מלך לא יפנה מון ורחמונו אותו ברוך ברוך אתו השם כי כל מלך לא יפנה מון ורחמונו אותו נאמון ורחמונו אותו כי כל מלך לא יפנה מון רחמונו אותו ברוך ברוך אתו השם רואי פייך רואי לי עמו ישראל רואי וחוי לי עמו ישראל היי ברוך ברוך אתו ברוך אתו Roi vechoi le yamo Yisroel Roi vechoi le yamo Yisroel Ay, Roi vechoi le yamo רוי וחוי לימו
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק, והיום אנחנו עם דוקטור עודד פוזננסקי, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם, ואחד המומחים הגדולים לנושא של טיפול בהפרעות קשב וריכוז, והיום אנחנו עוסקים בנושא הזה גם כי אנחנו עדיין בתחילתה של שנה, וניתן לזהות ולהציל את כל השנה. ובנוסף אנחנו נמצאים ככה בתוכנית שהיא אחרונה בנושא של נפש וחינוך להשנה הזאת, ובעזרת השם בשבוע לא הבא, אלא בשבוע שלאחר מכן כבר ניכנס לנושא של חשבון נפש ודיכאון, ו... עד שאנחנו נגיע לזמנים הללו, יש לנו פה שיטפון של מאזינים, אז בוא נאמר לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב, יש לנו מאזין על הקו. שלום.
וברכה. רציתי לשאול לגבי, הבן שלי הוא, יש לי בן בכיתה א', בן בכור, אולי קצת מפונק, אבל גם חכם, ו... שנה שעברה עוד בגן, הרבה פעמים הגננות היו אומרות שדעתו מוסחת בקלות. נגיד הוא יושב בריכוז, מספרים משהו, זה ילד אחר מפריע, אז הוא ישר מסתכל ו...
את יודעת שכשאני הייתי ילד, לא היו אומרים ילד שמוסח בקלות, קראו לזה ילד מאוד ערני.
אוקיי. אבל מה ש... כשהוא היה חוזר הביתה, הוא כן היה יודע לספר מה שהגננת סיפרה, מה שהוא שמע, הוא כן היה... אפילו אם כאילו ככה הם היו מאוד, כל הגננות כאילו היו אומרות לי את זה. ועכשיו כשהוא בכיתה א', ובשנה שעברה בגן הייתה להם איזו פסיכולוגית שעשתה להם אבחון כזה מהצד, תפתה עליהם על הילדים וכתבה לכל אחד איך הוא בדיוק בגן, וגם אחרי זה הייתה כאילו בחנה אותם יותר בצורה אישית כל ילד וילד. ובחופש היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לו קושי במוטוריקה, מוטוריקה שזה קצת קשה לו בכתיבה וכאלה, אבל מבחינת קריאה ודברים אחרים, הוא פחות או יותר בסדר. הבעיה שלי עכשיו, היא אמרה שיכול להיות שיש לו איזושהי הפרעה קלה של קשב וריכוז, או לעשות לו אולי מיקוד ראייה, אולי גם כאילו קשה לו, היא שאלה אותו שאלות ספציפיות לכל מיני דברים, והוא לא ידע כל כך לענות לה, אולי מיקוד ראייה, כל מיני דברים לבדוק למה, מה הקושי שלו בדיוק. ועכשיו כשהוא בכיתה א', כשהוא חוזר מהבית ספר והוא רוצה לעשות, והוא צריך לעשות שיעורי בית, הוא פשוט לא מוכן לעשות שיעורי בית. ממש צריך לשבת איתו, הוא מאוד מתוסכל עם זה. וזה נמשך המון המון שעות, אני לא יודעת אם זה קשור, קשה לה מאוד לשבת הרבה זמן על המקום ולעשות משהו.
טוב,
ולהכין שיעורים ו...
אני רוצה קודם כל לומר לך ככה, לפני שהרופא מתייחס, משהו... חמוד ששמעתי שבוע שעבר, התקשרה אמא ושאלה, כיצד יכול להיות שהילד שלי בשנה קודמת לא היה לו הפרעת קשב וריכוז, ואילו השנה פתאום הרבה אומר שיש לו הפרעת קשב וריכוז. איך יכול להיות? האם הפרעת קשב וריכוז יכולה פתאום להיוולד, פתאום לקרות? אז שמעתי שתשובה מאוד יפה, שלפעמים הרבה של שנה קודמת לא הייתה לו הפרעת קשב וריכוז. אז גם אם ילדים קצת דיברו, עשו שמח בכיתה, זה לא יפריע לו למהלך השיעור. אבל הרבה של השנה יש לו הפרעת קשב וריכוז, ולכן אם אין שקט מוחלט בשיעור, הוא פשוט לא מסוגל להתמודד עם זה. ולכן השנה פתאום נולדה לו בעיה של קשב וריכוז. יש דברים כאלה, ואני לא אומר את זה בציניות, זה דבר אמיתי. למשל, כשאני הייתי מורה לפני 20 שנה, הייתי רבה בחדר, ולי ממש לא הפריע שילדים יתערבו בשיעור, ועד הרבה. אני הייתי צריך את זה, כי אם לא, גם היום בהרצאות, אם אני בא לתת הרצאות ויושבות לי שם 100-200 נשים, וזה כזה בית כברות, ואף אחד לא מגיב, אתה אומר, וואלה, איפה באתי לדבר? ואני צריך כאילו את הטיפה אקשן בשביל לחיות אותי. כן, פתחתי את המיקרופון, כן?
ממש כמו...
אני בתור, סתם בתור תלמידה, הייתי לומדת למבחנים עם טפ דלוק.
בדיוק זה הדוגמה שרציתי לתת. ממש כמו ילדים שמספרים לי... נכון. ילדים שמספרים לי שהם צריכים משהו מנגן ברקע בשביל ללמוד, אחרת הם לא יכולים להתרכז. וההפך, כאלה שיכולים ללמוד רק עם הכל שקט כמו בית קברות.
יפה.
אז לאלה יש הפרעת קשב ולאלה יש הפרעת קשב.
כן, אז אני מאוד...
פנים רבות לה.
אני מאוד אהבתי את ההבחנה הזאת שאותו מורה שממש מפריע לו, שבאמת יכול להיות שהוא סובל מאיזושהי הפרעת קשב וזה בסדר, מותר לו. ועוד דבר שאני רוצה, לפני שאני מעביר לך את ה...
אגב, אתה יודע שהמורים הטובים ביותר, אלה עם הקסם, אלה שמהלכים קסם על הילדים, אלה שמרתקים את הילדים, כשמדברים בדיוק אותו דבר כמו מורה אחר, הם בדיוק אלה עם הפרעות הקשב.
טוב, אז אני רוצה לומר לך שברוך השם, אני מכיתה א' ועד ח' הייתי אחראי על כל הכיתות, גם כרכז חברתי וגם כממלא מקום. היה לי כזה תקן מאוד מעניין, הייתי יושב 9 שעות במוסד הזה, פשוט ממלא את כל החורים שלו, איפה שצריך, וכשיום אחד מישהו בא ושאל מה, הוא מרוויח כסף בחינם, כאילו עם אנשים רבנים לא חסרים, אז הביאו לי תפקיד נוסף, שאת כל הילדים, אלה עם ההפרעות קשב שלא התמדו, וזרקו אותם מהכיתה, הם היו באים אליי. ואצלי תמיד היה להם מאוד מעניין, והרבה מה לעשות. אני רוצה לציין משהו שאמרת, ואני חושב שזה חשוב, את תבלעת אותו כבר, אני רוצה לחזור עליו. את ציינת את זה שלמרות שהמורה מתלונן, שהילד לכאורה לא מקשיב, הוא מוציא ציונים טובים. ואנחנו רואים הרבה פעמים את הילדים האלה ש... הם מקשקשים, הם מתעסקים, עושים פרחים על דפים, ציורים, ואת המורה, את הרבה, זה יכול נורא לעצבן, כי נראה לו שילד לא מקשיב, אבל בפועל זאת צורת ההקשבה שלהם. אז אולי ניתן לדוקטור פוזננסקי ככה לנסות להבחן את המקרה ולתת לנו תשובות. בבקשה.
כן, נכון מה שאמרת, ולמעשה העיקרון המנחה אותנו הוא שהפרעת קשב זו לא מחלה. וזה דבר שצריך להדגיש אותו, חזור והדגש. קודם כל, לא יכולה להיות מחלה שקיימת 10% מאוכלוסייה. זה מצב תקין, זאת אומרת, אז לכן אני לא משתמש במילה הפרעה. זה מצב של אישיות, של מבנה אישיות, ולכן זאת לא מחלה ולא הפרעה. וגם הטיפול, גם ההחלטה על טיפול, ניזונה מאותו עיקרון. ילד שיש לו הפרעת קשב, אבל היא לא מפריעה לו, היא לא גורמת לו לבעיה חברתית, לא לתסכולים, לא לבעיה לימודית אקדמית, היא פשוט קיימת, היא לא דורשת טיפול. הבעיה עם ילדים, כמו שהגברת מספרת, היא שבשלב מאוחר יותר, בדרך כלל, מהניסיון שלי, בדרך כלל כשמתחילים ללמוד גמרא, זה כבר לא מספיק. כלומר, היכולות הטובות כבר לא מספיקות, ואז יש נפילה פתאומית. ואז אומרים לי, עד עכשיו הכל היה בסדר, הוא רק התחיל ללמוד גמרא, וחלה פתאום נפילה גדולה. ואז צריך לטפל.
אז מה בעיקרון צריך לעשות?
מה הצעד הבא שהאישה הזאת הספציפית עושה?
ללכת לאבחון מסודר, כמו שאמרתי, אצל רופא, ילדים, פסיכיאטר או נוירולוג ילדים, הם עושים את האבחון, הם מחליטים אם לטפל, הם מחליטים מה העיתוי לטפל, לעשות את זה בצורה מסודרת, לא במסדרונות, לא דרך הרופא המטפל שינסה לתת ריטלין או משהו כזה, בצורה מסודרת, אז הדברים הולכים כמו שצריך.
כי הלכנו למכון, היא שלחה אותנו למכון להתפתחות הילד, היא אמרה שגם אולי מבחינה קלינאי תקשורת וכאלה לעשות כמה טיפולים, אמרו לנו שעשו טיפול אחד, שניים, אמרו שהוא לא צריך את זה.
נכון.
גם אמרו לכם לבדוק מיקוד ראייה, אתה יודע, דוקטור...
אריה, אני לא זכיתי לראות מקרה אחד של ילד שנחשד להפרעת קשב, והייתה לו בעיית מיקוד ראייה. אחד.
לא, אני כן זכיתי.
אני מחכה לראות כזה.
לא, אני זכיתי, אני אגיד לך מה. שיש לו גם הפרעת קשב, וגם חוץ מזה יש לו בעיה של מיקוד ראייה.
יכול להיות.
ויכול להיות שיש לו עוד בעיות אחרות, ותמיד יותר קל לנו לשלול, וזה דוקטור פוזננסקי ודאי יסכים איתי, לשלול דברים שהם גופניים, כי שם יש לנו סימנים ככה מאוד ברורים, מאשר דברים שמתרחשים אי שם בתוך כפלי המוח.
ואז אנחנו נותנים שמות לדברים שלא קיימים.
לגמרי, לגמרי.
אני טוב. אני חושבת נוירולוג ילדים שיבדוק את זה.
זה לא רק נוירולוג ילדים היום, זה גם רופא ילדים שמתמחה בתחום, או פסיכיאטר ילדים, כולם טובים.
רופא ילדים שמתמחה באיזה תחום?
בתחום של הפרעות קשב, יש כזה דבר היום. זה רופאים שעברו הכשרה מיוחדת בהפרעות קשב, וזה כתוב להם בטייטל.
כן. כמובן שניתן לפנות גם לפסיכיאטר ילדים שעוסק בתחום הזה, את יכולה לבדוק במרפאות בית חם, יש לנו בכל המרפאות פסיכיאטר ילדים שעוסקים בזה, ובדרך כלל כשהם עוסקים, אני יכול להגיד ש-80% מה שהם עוסקים זה בדברים האלה, והמקרי קיצון של ילד עם סכיזופרניה, זה באמת משהו שבא אחת להרבה מאוד, וברוך השם כשכך, אז את יכולה לפנות, וחשוב מאוד, דיברת על בן בכור, דיברת כן, על... כן. ילד בכיתה א', כל העתיד לפניו, ובואי נגיד לך משהו ככה לסיים בדברי תורה. כתוב שבחור יורש פי שניים משאר אחיו. זאת אומרת שכשהוא מקבל את הירושה...
יאללה עושים את כל התוכניות.
יפה. אז אני תמיד אמרתי לבן הבחור שלי, מי שחוטף כפול, מגיע לו לרשת כפול. אז ככה... כן, אז כדאי מאוד... אם את בכורה, את ודאי יכולה להבין את הבן הבכור שלך, כדאי מאוד לטפל בזה שזה קטן, שיגדל בצורה בריאה, טובה, עם דימוי עצמי חיובי, עם קול פנימי טוב, ואז בעזרת השם תרבו ממנו הרבה נחץ.
תודה רבה. תודה.
בבקשה. דוקטור פוזננסקי, אנחנו עוברים למאזין הבא, כי יש לנו ממש שטף, ואני לא יודע אם שעתיים יספיקו לנו, אבל אחרי שעתיים אנחנו שנינו הולכים, כי מחר יש עוד יום.
תודה שאני אשמח לבוא שוב.
כן, תמיד. כן, לילה טוב.
אני על הקו, עכשיו
תורי. את נמצאת על הקו ושומעים אותך?
אוקיי.
אני רק תודה, רוצה לוודא טוב. שהרדיו אצלך כבוי?
כן, כן, כבוי.
מצוין, אז בוא נשמע אותך.
כן, ממש מודה לכם מאוד על התוכנית הזו. אני שמעתי לפני זה שנת התוכנית, וגם עונים כל כך באופקים רחבים שחלק מהתשובות כבר קיבלתי. המקרה שלנו... קצת מורכב ומבלבל, אני מרגישה שבתחום הזה יש הרבה בלבול. הילד שלנו התחיל עם קושי בביסות חושים, גם בן בכור.
לקות סנסורית.
כן, סנסורית שכבר הסבירו לי שזה מאוד קשור בהפרעות קשב. יש לנו במשפחה בני דודים שהיא מהפרעת קשב היפראקטיבית, ואני עצמי, כאילו, הרבה פעמים אומרים לי את והאחים שלך נראים הפרעת קשב שנתפסה טוב על ידי אנשים בסדר הארגון, כמו ההורים. ויש לי ילדה שמובחנת מפרעת קשב פסיבית, סליחה. הבן הבחור שלנו בן 12, וזה התחיל מביסות חושים. ואז הקושי הזה גרם, אפילו שעשינו ריפוי בעיסוק, וכל מיני ריפוי באומנות גם לרגש, והיינו במקום מסודר תחת התלמוד תורה,
אתם עשיתם טיפול?
כן, הוא מגיל 5, נמצא דרך קופות חולים.
אני רק מנסה רגע, עשיתם טיפול בחדר חושים, או עם המברשות ברזל האלה, עם דחיקת קירות?
לא, זה אחד הדברים שרציתי לשאול, ממש אתה מכוון, כי מה שהוא קיבל זה ריפוי בעיסוק רגיל, שזה אומר סדר וארגון, וכל מיני הרסלים, וכל מיני דברים שיחשבו שזה מתאים. אחרי הריפוי בעיסוק הם התחילו ריפוי באומנות, כי הבחנו שיש כבר קושי חברתי, בגלל שהוא בקטע הסנסורי של רגישות יתר, אז כל חבר בתלמוד תורה שנותן כפה, בוא נגיד ככה, אז הם מרגישים את זה כמכות ולא כאיזה חברות.
נכון, זו הפרעה מאוד מאוד קשה.
כן, אז התחלנו גם כן להסתבך רגשית וחברתית עם הילדים.
בן כמה ילד?
היום הוא כבר בן 12, ואנחנו ניסינו לכל אורך הדרך לטפל. יש לציין שרופא הילדים שלנו התמחה בקשב וריכוז, והוא גם מאוד מעורב משפחתית, כך שהוא ראה את כל התמונה. אבל רק בשנתיים האחרונות זה ממש צף חזק, ובשנה האחרונה אנחנו כבר מרגישים שהבית כבר לא מכיל את ההתנהגות. מה הבלבול הגדול? הבלבול הגדול הוא שהוא תלמיד מצטיין, ילד מאוד שקט, שאוהב קריאה, אוהב את המחשבים, ומרוכז, כמו שאמרתם, בדברים שמעניינים אותו. הוא נפתח יותר מבחינת ויסות חושים, הוא יותר מסולל עם חברים, יותר אופניים. באופי הוא מאוד סגור, מאוד בישן, קשה לו בקשר חברתי, אז הוא קושר עם איזה מישהו קשר, אז זה ילד אחד. המלמדים שאנחנו מדברים איתם כל שנה אומרים, על מה אתם מדברים? בכלל, זה ילד של ריטלין, זה ילד שהוא מתרכז, שהוא יושב בשקט והוא מוציא ציונים מצוינים. אני שמתי לב שכשהוא התחיל ללמוד גמרא, באמת התחיל קושי אחר. חשבון רק מצוין ומצטיין, וזה כמו משחק, גם אנגלית, גם היסטוריה, אבל הגמרא, כבר אני רואה שבבית הוא לא מרוכז. כשהוא נכנס הביתה זה כאילו ילד אחר. כאילו קיבלת הביתה, ילד אחר לגמרי, ילד שמתעצבן ומוציא תסכולים, וכל דבר אין לו בלי דחיית פיפוקים, וכל דבר מדליק אותו, פתיף קצר. ועצבים, וקשה לו להיכנס למקלחת, ואני רואה שהוא גם לא שמח, שזה הכי כואב.
תראי.
דיברנו עם הרופא ילדים, והוא אומר, אני רוצה לעשות לו אבחון, ואני גם לא בעד מוקסו, כי אני לא חושב שזה מוסיף, רק מבלבל, אני רוצה לעשות לו אבחון, אבל אני חושבת שהוא צריך איזה סוג אבחון, שזה גם רגשי, כי אני מרגישה שיש פה המון דברים רגשיים, גם איזה חוויה לא טובה שהוא עבר, בכיתה מסוימת עם חברים, שכאילו ממש הציקו והתנפלו. והוא נראה מאוד מאוד חזק, אבל החוזק הזה חוזק שלא של ביטחון עצמי, שהוא שומר על איזה מין חזות של ילד, הכל בסדר, אני מסתדר, אבל הוא לא שמח, הוא מאוד עצוב, בלי הרבה חברים, וזה הרבה מתפרץ בבית, וזה מין מעגל סגור כזה, ואני באמת מחברת את זה לאישה ששאלה קודם, ממש לפני כמה שיותר מהר, כי כמה שיותר אנחנו מנסים לפתור את זה כאילו לבד, אנחנו מרגישים שהילד אומלל, ביטחון עצמי שלו ירוד, מה שמבלבל אותנו, וגם ההרגשה הסטיגמטית הזאת, שהיום כל ילד שהמערכת לא בדיוק המלמד המתאים, ולא בדיוק הכיל את הכיתה, ובדיוק היו מעברים קשים, כבר כל ילד שפתאום לא מרוכז או משהו, אומרים קשב וריכוז. יש הרבה הורים שאני מדברת איתם שאומרים, איך זה היה בדור שלנו, איך זה יכול להיות.
כבוד הרבנית.
כל כך הרבה ילדים.
כבוד הרבנית.
לא רבנית,
חלילה. ככה אנחנו קוראים פה.
זה רק הצער של אימא, ממש לא
רבנית. ככה אנחנו קוראים פה לאנשים. תראי. אני רוצה, בגלל שאת דיברת על מספר דברים בצורה, בוא נאמר ככה, הרבב דבר בתוך דבר מרוב הכאב, וכמו שאת אומרת, תסכול, ילד מגיל 5 והיום מגיל 12, זה כבר 7 שנים שהוא סובל. אני רוצה רגע לעשות סדר למאזינים שלנו, ואז ניתן את רשות הדיבור לרופא.
תודה.
את דיברת על כך שבמשפחה יש הפרעות קשב.
נכון.
את אומרת שגם לך יש הפרעה מסוימת.
כנראה, לא הפרנתי.
את דיברת על כך שלילד יש לקות סנסורית, שלקות סנסורית יכולה להיות כזאת שקשורה לקשב וריכוז, ויכולה להיות הרבה יותר דומיננטית מהפרעת הקשב. דיברת על כך שהילד הוא כאילו מצליח בלימודים, והמורים אומרים דבר אחד, והוא בא הביתה והוא ילד אחר. שאני חושב שפה... שפה אני רוצה רק לשאול לפני שהרופא מתחיל לדבר, האם אתם קיבלתם בכל הטיפולים שטופלו בילד, האם אתם קיבלתם הדרכת הורים?
לא.
לא קיבלתם הדרכת הורים. אוקיי, טוב, אז זו נקודה שהיא ככה מאוד מאוד חשובה. הדבר
רק האחרון... השנה בסוף הטיפול האחרון, אמרו לנו שהיא קשור להנחיית הורים, ומה שהמטפלת בביבליותרפיה אמרה, שהיא לא מבינה למה בזבזו כל כך הרבה זמן על טיפול אחד על אחד, להנחות ההורים, ולמה... למה נתנו לו קבוצה טיפולית עם ילדים מסוימים שבכלל לא היה בשלס להתמודד עם עוד ילדים עם בקויות כדי לתור קשר חברתי כשעוד לא טיפלו בו כמו צריך אחד על אחד.
כן, טוב. אז אנחנו באמת דיברנו על מספר ככה דברים שהסתבכו, הנושא החברתי והנושא שכמו שאת אומרת שלא יכול להיות אחרת, כי ילד שנוגעים בו והוא מרגיש שזה כמו קביעה, זה מי שלא מבין, לא מכיר, אני נחשפתי לזה כמורה פעם בילד שכשהיו נוגעים בו במגע של חיבה, הוא פשוט היה קופץ כמו נחש, ואני מצאתי את המומחית, אני חושב, בזמנו אחת הכי גדולות, אפשר להגיד את זה בשידור, למרות שכבר שנים לא הייתי איתה בקשר, בשם שרון שני גונן, והיא לימדה אותי את העניין הזה של ההברשות של האור במברשות כאלה עם ברזל, והנושא של דחיקות של הקירות, שכאילו דוחפים את הקיר ממש, שזה טיפול שהוא לכאורה מאוד פשוט ומאוד עוזר. צריך לדעת שלילדים האלה גם יש בעיה בראייה. הרבה פעמים הם יכולים לראות למשל חולצה עם פסים, זה דבר שמאוד מפריע להם, הם ממש רואים הפסים מתערבבים להם ורצים. יש להם ככה כמה בעיות, אז בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי, אחרי שסידרנו את הבעיות, הוא יסדר לנו את הפתרונות, בבקשה.
קודם כל, את אומרת מבלבל, אבל בעיניי מקצועיות, זה נשמע ממש הפרעת קשב מהספר, כלומר, כמעט כל מה שצריך מבחינת הגדרה של הפרעת קשב קיימת. נכון הוא, כמו שאמרת, שלקות סנסורית, או מה שקשור לה, באמת מאוד אופיינית להפרעת קשב, ולפעמים היא הביטוי הדומיננטי, או העיקרי, או כמעט היחיד של הפרעת קשב. באמת הטיפולים בתחום הזה לא יעילים בצורה שיעילים הטיפולים להפרעת קשב עצמה, ולעיתים באמת צריכים טיפול חושי וכולי כדי לנסות להתגבר עליה. לעיתים ממשיכה שנים רבות אל תוך התקופה של החיים המבוגרים, וזה באמת משהו מאוד מפריע. זאת, אלה תחושות שמאוד מפריעות בחיי יומיום. זה ילדים שמפריע להם סוג הבגד וסוג הבד והאתיקטה של ה... שתלויה בקצה החולצה, והמכנס קצר, והוא ארוך מדי, וכולי וכולי וכולי, וזה מאוד מפריע פשוט בחיי יום-יום. לא הבנתי כל כך מכל הסיפור, האם הילד מקבל טיפול?
הוא קיבל עד השנה שעברה, זאת אומרת, שנה נוכחית הוא לקבל טיפול, כי זה כבר לא דרך המסגרת של בתי הספר וועדות שילוב.
אני מתכוון לטיפול תרופתי. לא, אני מתכוון טיפול תרופתי. מה שאני רוצה לומר בקשר לבלבול, הבלבול הזה נובע מהסיבה שהפרעת קשב במקרים נדירים ביותר היא תהורה, כלומר יחידה. בהרבה מאוד מקרים, למעשה ברוב המקרים, הפרעת קשב משולבת עם בעיות נוספות.
כן, אתה לקו?
כן, תודה. אני פשוט, הוויסות חושים דווקא הרבה יותר טוב מבחינה הזאת. מה שנראה לי הסיבוך הגדול זה שיחד עם כל הדברים האלה והכיף של הדברים של האופי ושל הוויסות חושים ושל משהו עבר כבר וחווה, כל כך הרבה הצטברות של חוויות לא טובות, שאני לא יודעת למי לפנות כדי לקבל אבחון שהוא ממש, כאילו גם של פסיכיאטר אולי, גם אבחון רגשי, וזה מוזר לנו מאוד שבכיתה המלמדים לא מוכנים בכלל להכיר בזה שיש איזושהי הפרעת קשב וריכוז, גם לא פסיבי. מצד שני, אחרי צהריים, זה כן, איך זה קורה כאילו?
קודם כל, אני שוב רוצה לשאול אם הוא קיבל טיפול תרופתי או לא.
לא, לא.
את מבינה, את מספרת לי על ילד עם המון המון בעיות, חלקם קשורות להפרעת קשב וחלקם נוספות אולי, כמו הפרעה בביסות חושי, וילד כזה, שנים של בעיות, בלי טיפול. הכיצד?
בלי טיפול תרופתי, כי הלכנו כל הזמן בעקבות הרופא ילדים שהוא גם מאבחן קשב וריכוז, בעקבות הצוות בבית ספר, בעקבות מרכז חינוכי שטיפל בו, לא ועדות שילוב ואנשים שהם מאנשי מקצוע. ככה זה כנראה נגדר משמיים, זה רע שלא עשינו עד הסוף מספיק. לפני שנה קיבלנו איזה כיוון מהרופא ילדים על עניין של ריטלין, והאמת ש... אולי בזה עשינו עוול, כי יש לנו פחד גדול מריטלין, וכשדיברנו עם הרופא ילדים, עם המלמד, סליחה, אז הוא אמר, על מה אתם מדברים?
פה אני חייב לספר למאזינים ולך, אריה, מחקר מאוד מאוד גדול שיצא לפני מספר שנים מועט, עבודה מאוד גדולה בארצות הברית, שבדקה קבוצות טיפול. קבוצה ראשונה של ילדים עם הפרעות קשב שקיבלה ריטלין ודומיו, קבוצה ביקורת שלא קיבלה שום דבר, וקבוצה נוספת שקיבלה ריטלין פלוס טיפול נוסף. הטיפול הנוסף יכול היה להיות טיפול רגשי, טיפול באומנות, טיפול ברכיבה על סוסים, בשחייה, טיפול פסיכולוגי רגשי וכולי וכולי. Mm-hmm. בדקו את שלוש הקבוצות האלה, קבוצות מאוד גדולות עם מספר ילדים רב מאוד, והמסקנה הייתה מאוד מאוד ברורה. הילדים שטופלו בריטלין, הפרוגנוזה שלהם לגבי עושר בכלל בחיים, לא רק ציונים טובים יותר או איזושהי הצלחה כזאת או אחרת, אלא המושג עושר שאפשר לפרק אותו לגורמים מבחינה מקצועית ולהגדיר אותו, היו הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר מצליחים מילדים שלא קיבלו טיפול, והילדים שקיבלו טיפול בריטלין פלוס עוד משהו היו קצת יותר. כלומר, ההבדל הגדול היה בין קבוצת הטיפול התרופתי והטיפול, וללא טיפול תרופתי, ולכן אין מה לפחד מטיפול תרופתי.
אבל אם היא אומרת לך, תראה, אני מחבר נקודות, היא אומרת, הדרכת הורים היה חלק מאוד מינורי, והיא אומרת, אנחנו פוחדים מריטלין, אז היא אומרת את הכל, לא?
בדיוק.
אני גם אומרת שאנחנו מאוד מבולבלים. אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים, שאנחנו לא יודעים מי צריך להבחן אותו. אם זה רק הרופא שהוא מומחה בקשב וריכוז, והוא יעשה לו בדיקה נוירולוגית, עם עובדת סוציאלית שהוא אמר שהוא יכניס לחדר, או שאנחנו בכלל צריכים לפנות לנוירולוג מומחה בבית חולים בירושלים, או שאנחנו צריכים לפנות לפסיכיאטר שמומחה בזה, אנחנו מאוד מבולבלים.
אני רוצה לתת לך עצה. בואו תגמרו את הסג, הילד בן 12. לכו לדוקטור פוזננסקי, הוא כבר שמע אותך, הוא מאוד לוקח ללב את המקרה הזה, כי בוא תביני, יש פה משהו שגם אני כאדם שקצת מבין בדברים כאלה, כי אני עוסק בהם רק כמעט שני עשורים, צריך להבין, הילד שלכם הוא מבלבל כי הלקות הסנסורית היא הייתה דומיננטית. וכשיש לנו משהו שהוא דומיננטי, הוא יכול לבלבל, ואנחנו יכולים לשאול, רגע, מאיפה זה נובע? זה, את יודעת, הרבה פעמים אני רוצה לבלבל אותך עוד קצת, אבל לא על המקרה של הבן שלך. בא אלינו ילד עם תוצאות נמוכות בלימודים. ואז אומרים שיש לו הפרעה של קשב וריכוז. ואז שאנחנו חוקרים מה קורה בתוך הבית, אנחנו חושבים שאין לו הפרעה קלינית של קשב וריכוז, כמו שהבית הזה הוא בית כל כך מורכב, עם כל כך הרבה צרות, עם אמא שהייתה חולה הרבה שנים במחלות קשות, ולילד אין פניות ללמוד, וזה ממש לא קשור לקשב. ואז אתה שואל את עצמך, האם יש פה בעיה רגשית שמפריעה ליכולת הלמידה, או שיש בעיה בלמידה שיצרה בעיה רגשית. ואז נכנסים לתוך איזה לופ כזה שמאוד מאוד מבלבל. מה שצריך לעשות, ומה שעושים ברפואה בדרך כלל, עושים מה שנקרא second opinion. Second opinion זה חוות דעת שנייה, שמים רגע את הכל מאחור, הולכים לבן אדם חדש, הוא שומע את הדברים מההתחלה בסבלנות. הוא לא צריך לשמוע בדיוק את כל מה שנעשה, אלא אם כן הוא מתשאל ורוצה לדעת מה נעשה, אבל בסיפור שלכם, איך שאני מרגיש לי, היה פה בלבול גדול כל השנים, בעיקר בגלל שהיה עוד הפרעה דומיננטית שרצו לתלות את הדברים בה, גם בגלל שהילד היה מוצלח בלימודים, אז יכול להיות שהנושא של הקשב היה אחרון שעליו חשבו.
וזה קורה הרבה פעמים, זה לא משהו נדיר, זה באמת סיפור מאוד שכיח, שאנחנו שומעים חדשות לבקרים, ובאמת יש לו פתרון. הבלבול הזה הוא באמת, פשוט חבל לי לשמוע את זה. באמת חבל לי לשמוע את זה.
כי אני שומע על ילד,
כי אני שומע על ילד שפשוט,
נכון, נכון, בוודאי. מה עצמית, מה לא עשינו טוב.
הורסת איכות החיים.
ואז הם מתחילים לחוס על הילד. נכון. החיים בבית הפכו להיות ממש, ממש כמו חצי גיהנום כזה, שאתה כבר לא יכול לשבת בשקט בשום מצב, ואתה כבר לא יודע את הכיוון, כי כל הזמן בלבלים אותך.
נכון.
היועצת אומרת דבר אחד, הרופא ילדים עובר, אומר דבר שני. המטפלת שם אומרת משהו אחר, המרכז הטיפולי.
מה שחשוב זה למצוא מישהו שמרכז את הטיפול, שיש לו דעה ברורה וחד משמעית. לא מישהו ש...
ואז יכול להיות גם הפסיכיאטריה והכל.
יכול להיות כל אחד.
הבדיקה כללית.
יכול להיות כל אחד. אני מסכים עם אריה...
אם בהדסה עין כרם, אז דוקטור פוזננסקי הוא מרכז גם את העניין של לבחון את זה רגשית.
כן, אבל זה לא אני או מישהו... העניין פה זה לא אני. זאת אומרת, באמת צריך, כמו שאריה אמר, לזוז הצידה, ללכת למישהו חדש שלא מכיר את הסיפור, שלא מכיר את הילד, ולראות את כל הסיפור מההתחלה ולהגיע למסקנות.
לסיום, אני רוצה להקריא לך...
תודה רבה.
אני רוצה לסיום להקריא לך... אני רוצה בבקשה לסיום, להקריא לך משהו, שבשבוע שעבר אמרנו אותו מספר פעמים, ואני רוצה לומר אותו שוב. הוא קצת כואב, אבל הוא מאוד מאוד מחזק. שבוע שעבר קראנו בפרשה וכי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. סיפרנו בשבוע שעבר, ונספר את זה שוב, כי זה מאוד מחזק ומאוד חשוב, שהגיעו לאדמור מצאנז, אני חושב לא של היום, של עוד דור קודם, זוג הורים, ובאו וטענו, תשמע, יש לנו בן פרא אדם, חיירה, ממש בן סורר ומורה. טוב, הרב שומע את כל הסיפור, ושומע את כל הסיפור, ואז הוא מבקש מהם להוציא חומש מן הארון, והוא פותח להם את הפסוק הזה. והוא אומר להם, אני רוצה להכיר לכם את הפסוק, בואו תשמעו איך צריך לקרוא את הפסוק הזה. וכי יהיה לאיש בן, לבן אדם נולד בן. סורר ומורה איננו, הוא לא בן סורר ומורה. הוא שומע בקול אביו ובקול אמו, הוא ילד טוב, הוא שומע בקול ההורים. אבל ויסרו אותו כשמייסרים אותו ולא ישמע עליהם. הוא יהפוך לילד שלא שומע להורים שלו. לפעמים אנחנו כהורים צריכים להרגיש, יש לנו ילד טוב, צריכים להעריך את הילד, להתאהב בו מחדש. אני יודע שאנחנו בבית חם עשינו מספר פעמים קורסים כאלה של, ככה קראנו לזה, קראנו לילד בשמו, להתאהב בילד שלך מחדש. כי לפעמים באמת ילד יכול להיות כל כך מאתגר, כל כך קשה, שאנחנו צריכים ללמוד איך רגע להסתכל על הילד שלנו בצורה חדשה. אני אומר את זה תמיד להורים, קחו בחשבון שלעיתים כדאי לעשות את זה.
ופה אני רוצה להוסיף שבמקרים האלה לפעמים כדאי אפילו להיעזר במאמן. יש מאמנים היום שהוכשרו לאימון של הפרעות קשב וריכוז, שזה מה שהם למדו וזה מה שהם יודעים. הם עובדים בעיקר עם ההורים, הם נותנים להם כלים, כי זה באמת לא פשוט. אתה אריה ואני יודעים, גם אישית, נכון?
לגמרי.
לא פשוט להתמודד עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז. לפעמים בא לך להשתגע.
לא בא לך, לפעמים אתה משתגע, ואז אתה נזכר בפסוק הזה.
בדיוק.
שומע בכל אוהב ובכל, הוא ילד טוב, הוא נשמה טובה.
ילד מזים.
אבל ויסרו אותו, אם אנחנו כהורים, אני מדבר לעצמי, לא חלילה כלפייך, אם אנחנו כהורים, אתה יודעת, לפעמים באים אחרי יום עבודה, עמוסים, ועוד טלפונים, וכשיהיה פרנסה, ובכל בית יש את העניינים שלו, ואנחנו, איך הם, לא נושכים את השפתיים, לא נושכים את השפתיים, פשוט הורסים את הילדים. אני אומר את זה על עצמי, אני לא חלילה, חלילה מי אני שיטיף, אבל אני אומר את זה כי אני מרגיש שגם אם אני טיפה מכאיב להורים או למאזינים מסוימים, בסופו של דבר התועלת היא גדולה.
אני מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת של להתאהב בילד מחדש.
כן.
מקסים.
טוב, אנחנו
נרוץ,
נרוץ למאזינים הבאים, אבל קודם כל מאזינים יקרים, אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית, הפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים. נצא עם שיר מקסים, הוא יחיל או לוקל.
Yeah.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק, בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים פה בנושא חשוב וכאוב. כל פעם שאני נמצא פה עם דוקטור פוזננסקי, ואנחנו מדברים על ילדים שהם סובלים מבעיה של קשב וריכוז, אז דוקטור פוזננסקי באמת ככה נותן את כל כולו, כי הוא מכיר וראה כל כך הרבה ילדים שהוא הצליח להציל, ומעידך ראה כל כך הרבה ילדים שהפסידו שנים טובות בכל מיני דעות קדומות ופסולות, והרסו את נפש הילד, העיקר לא לתת ריטלין, או כל מיני כאלה דברים, נדבר על זה בהמשך אם יהיה לנו זמן, אבל עכשיו אנחנו קודם כל, דוקטור פוזננסקי, נמצאים עם מאזינה. לילה טוב. לילה טוב. יש לנו מאזין?
שלום.
שלום. לילה טוב לך.
שלום. אני בדיוק בסיומת של הדברים שלך, על הדעות קדומות. אנחנו נותנים ריטלין לבן שלנו כבר כחצי שנה. ובאמת, זאת אומרת, הוא לא היה כל כך בעייתי לפני כן, אבל בהחלט אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד, הוא נהיה ממש מצטיין בכיתה ומצליח בעוד בלימודים. עכשיו, אבל יש לנו קושי בזה, קודם כל כי במשפחה אין שום גנטיקה לזה, זאת אומרת, תמיד אומרים לנו שזה דבר גנטי, וכל המשפחה סובבת משני הצדדים, אין אף אחד שמאובחן בזה, זאת אומרת, משפחה שכולם רבנים, כולם...
תמיד יש ראשון.
זה לא דבר גנטי.
לא, זה היה בשביל ההלצה. זה היה בשביל ההלצה. תמיד יש ראשון. אבל אני יכול להבטיח לך...
זה נכון.
רגע,
זה באמת נכון. בשביל שתהיה גנטיקה, צריך להיות מישהו שמתחיל את הגנטיקה.
אבל דבר, אני רוצה רק להגיד לך עוד, לפני שאתה ככה ממשיך את השיחה, שכשמדברים על גנטיקה, צריך לדעת שגנטיקה יכולה לדלג דורות, וכשאתה אומר אין אף אחד בתוך המשפחה שלנו, זו אמירה שיכול להיות שאם תבדוק...
פשפש וחפש.
כן, ודבר שני, שיכול להיות מאוד, ודוקטור פוזננסקי מדבר על זה המון, ואני כמורה ראיתי את זה המון, שאנשים דווקא עם הפרעת קשב, הסתדרו הכי טוב בחיים בשל החוכמה היתרה שהם קיבלו, והכישרון שיכל להסתיר את ההפרעה. ויש כאלה שאתה יודע, פתאום אין את המסתיר, ואז מתגלית ההפרעה. אבל בוא, ניתן לך להמשיך לדבר.
לא, זאת אומרת, זה דבר שמאוד מפריע לנו. יש לנו משפחה עם 5 ילדים, הוא הבן היחיד, זאת אומרת, השאר כולם ממש, 100 בכיתה, שום קושי, נעימים, נחמדים, אין שום בעיה כאילו ב... זאת אומרת, לכן זה מאוד מוזר לנו. אנחנו גם רואים אצלו בעיה מאוד מאוד קשה של דחיית סיפוקים, שמאוד מעניין אותי אם זה קשור לזה.
שהיא חלק בלתי נפרד מהפרעת קשב.
שזה ברור, כן.
בוודאי.
הכל חייב לקרות כאן ועכשיו.
ואם לא, אוי ואבוי.
כן, אם לא, ממש השתוללות מוזרה. וטוב, השאלה באמת, איך עובדים על דחיית סיפוקים חוץ מהרטלין, זאת אומרת, בשעות שהוא בבית, שאנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, שהדבר הרטלין כבר לא משפיע.
קודם כל, טיפול בריטלין לא ניתן רק לשעות בית ספר. בדיוק מהסיבה הזאת, כי הפרעת הקשב הרי לא מסתיימת ברגע שמסתיים השיעור האחרון. לכן הפרעת קשב צריכה להיות מטופלת גם בשעות שאחרי בית ספר, בשעות הפנאי ובשעות פעילויות אחרות.
זאת אומרת, זה משפיע ל8 שעות ואחרי זה זה כבר לא משפיע.
קודם כל, יש לנו תרופות ליותר מ8 שעות, יש תרופות ל12 שעות שהן בעצם רוב היממה.
יופי, שזה באמת הנקודה שהכי חשובה לי. זאת אומרת, אני מאוד, אני ואשתי, זאת אומרת, כמה אנחנו בונים על הילד שלנו כגדול הדור הבא. ופתאום כזה דבר נותן לנו תחושת אכזבה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאוקיי, היום תלמוד תורה הוא יעבור.
מה מונע ממנו להיות גדול הדור? לא הבנתי.
אני אגיד לך מה מונע, סליחה שאני קוטע. מה שמונע ממנו להיות גדול הדור הבא, זה שההורים שלו מאוד מאוכזבים.
בדיוק, בדיוק.
אני יודע את זה, ולכן אני מדבר. בדיוק.
ומבין השיטין, אני לא כל כך מבין ממה יש להיות מאוכזב. אני שומע על ילד מקסים, שמצליח עם טיפול להיות מצוין בכיתה. אני משוכנע שהוא ילד עם קסם אישי, מעניין, מיוחד, חושב אחרת. אני לא רואה שום סיבה שהוא לא יגדול לדור.
בהתמדה, שעות, זה גם, זאת אומרת, זה דבר ש... או שזה מוגבל כמו היום, אני יודע, בשעה 3, נגמר.
לא, עם טיפול, עם טיפול, הוא יוכל לשבת בכל השעות שכולם, כל האחרים לומדים.
זאת אומרת, יש טיפול לכל היום.
בוודאי.
וחוץ מזה אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה שמעת את תחילת השידור, את המונולוג שלי?
לא ממש, הצטרפתי באמצע.
טוב, אז אני רוצה להגיד לך מה אני לא אקריא לך אותו שוב, אבל אני כתבתי שם, בורא עולם לא מבקש מה שאתה לא יכול לתת. קושי לא הופך את אורו. לא תוכל ללחום באופי שלך. אם אתה טיפוס אקטיבי במיוחד, לא תוכל להיות שקט ושמרן. אם אתה טיפוס שקט ומסודר שכל עיתותיו מחושבות, לא תוכל להיות אדם גמיש, וגם אין דרישה ממך להיות כזה. בוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא הוריד בן אדם לעולם, יש לו תפקיד. וכל מי שמנסה להילחם בתפקיד שלו, או לנסות להיות מישהו אחר, בסוף הוא לא הוא ולא מישהו אחר. אז בוא ניתן לילד לאט לאט, בלי לחץ, הלחץ הזה, איך אומרים, פסיזות מן השטן, הלחץ הזה לא במקום, הוא לא לעניין, ותדע לך שגם אם אתה עכשיו תגיד לי את ההתנצלות הקבועה, שאנחנו לא מראים את זה לילד, לא ניתן שלא לשדר לילד מה שהורים מרגישים.
והמסרים האלה, אני חושב, מזיקים הרבה יותר מהפרעת קשב. המסרים האלה שנאמרים לא באופן ברור ולא באופן ישיר, כמו שאתה אומר לנו, יש לנו, איך אמרת? יש לנו 5 בנות נחמדות.
לא, 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 יש להם 5 ילדים.
5 ילדים.
5 ילדים. והוא היחיד עם הפרעת הקשב.
לא, והשאר נחמדים, כלומר.
מה הוא? עוד יותר נחמד.
אני שומע.
סליחה שאנחנו ככה, אתה יודע,
בימים ש...
היום, אריה, אנחנו קצת ישירים, אבל אני חושב שאנחנו פוגעים ב...
לפתור את הבעיה הזאת בי. אני מרגיש שאנחנו משדרים איזושהי בעיה.
נכון, ואני חושב שזה קשה להתגבר על זה לבד, וצריך פה לפעמים עזרה מקצועית של פגישה או שתיים עם פסיכולוג, או מאמן להורים, שייתן לכם את הכלים. עוד פעם אני אומר מה שאמרתי קודם, קשה להתמודד עם ילדים עם הפרעת קשב, אנחנו עושים טעויות, כולנו עושים טעויות עם ילדים, ועם ילדים עם הפרעות קשב בפרט, ואפשר לעשות את זה יותר טוב.
חייבים להתאמן על זה. בוא, תשמע, אני הייתי מורה שנים, והיו לי, כמו שאני אמרתי, הייתי מורה בכיתות רבי, יותר נכון, מה שמוגדר, בכיתות א' עד ח', ואחד שהוא ממלא מקום של א' עד ח', אז יש ככה, יש את החיסרון הראשון שהוא ממלא מקום, ממלא מקום, אומר לילדים, אפשר לחגוג. עכשיו, יש את הבעיה המובנית בתוך הכיתה של ילדים שיש להם הפרעות קשב. לפעמים לימדתי מקצועות שמה לעשות, את הילדים לימדו שזה מקצועות מיותרים כמו מקצועות חול. וכולי, ובטעות לדעתי, ואתה יודע, כל הדבר הזה ביחד, אני מכיר הפרעות קשב מבית ומחוץ, מה שנקרא, ואני אומר לך שוב, אם עושים על זה אימון, ואתה אומר לעצמך, יש פה ילד מיוחד שאני, התפקיד שלי לבנות את חייו, וחס וחלילה שלא להרוס את חייו, ואם אתה משנן את זה לעצמך, אתה בעזרת השם תצליח, אבל בשום אופן, לא תוכל לשקר את הרגשות שעוברות באיזה תדר בלוטוס או וי-פיי, אני לא יודע באיזה תדר עוברים הרגשות האלה. הילדים שלנו יודעים אם אנחנו מאוכזבים מהם, אם אנחנו מעציבים אותם, ואני מדבר מלבד הנושא הפסיכולוגי שילד הוא מאוד אגוצנטרי, וכל דבר קשור ישר אליו, ואם אבא ואמא עצובים זה בגללו, ודרך אגב, אתה יודע, 8 ילדים בבית, אבא ואמא עצובים, כל אחד בטוח שזה בגללו. עכשיו, אם תשאל לך, זה סתירה, איך יכול להיות אבא ואמא עצובים רק בגלל דבר, אולי בכלל לא בגלל הילדים. אבל כל ילד לוקח לעצמו וחושב שהוא הגורם. אז במיוחד אם אנחנו מרגישים כך, אז זה ממש, ממש הרסני. אני, אין לי מילה אחרת. המתכון שהוא יהיה גדול לדור הבא, תאהבו אותו כמו שהוא, תשמחו איתו, שייתן מה שהוא יכול לתת, שיראה דוגמה טובה של הורים שאוהבים אותו, ואני מבטיח, הבטחה שלי, שהוא באמת יהיה גדול הדור.
כי מה שאנחנו מוסיפים למה שאמרנו קודם, לתסכול, לקשיים, לנזיפות, אנחנו מוסיפים פה רגשות אשם.
לגמרי. שתהיה שנה טובה ומתוקה.
אוקיי, אני מודה לכם מאוד על התוכנית הזאת.
בסדר, לילה טוב, לילה טוב, ואנחנו כבר עם המאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול. ולבקש. יש לי בן בכור, שהובחן כבר מגיל 2, הבנתי שיש איזשהו קושי, בגיל 3
היינו אצל נוירולוגית, ילדים, שהבחנה הפרעת קשב וריכוז, ובעצם הוא ADHD. לאורך כל המסגרות, גן, ועכשיו הוא באלף, כל הזמן אני מלווה אותו, וכל הזמן עם יד על הדופק, שבאמת החלק של הדימוי עצמי, והביטחון העצמי לא לפגוע, כי זה בילדים, אתה רואה שעם כל האיפריות והקשיים, מתלווים החלקים הרגשיים. ולאורך כל הדרך, המליצו לי כרגע לא לקחת את הטיפול התרופתי, כי הוא מתמודד. אני יודעת ורואה שהוא באמת משקיע הרבה אנרגיות, הרבה משאבים רגשיים שלו, בשביל להתמודד ולרצות את הסביבה. ממה שככה המתנתי הרבה זמן ואני שומעת ומקשיבה, זה שבעצם אני מבינה שהטיפול הוא נטו טיפול תרופתי. וקשה לי עם זה. במיוחד בגלל שאני גם עובדת עם ילדים כאלה, אני רואה את זה, אני רואה את התופעות. אני גם, זה מאוד קשה לחיות בהבנה שהילד שלך חי על כדורים.
רגע, מה זה חי על כדורים? הלו, לאט לאט.
מתי זה ייגמר? מתי תיגמר האמרות האלה שאין בינם קשר למציאות באמת?
זו אמת, מה
זאת
אומרת? זה חומר
כימי. אז מה?
הילד שלי חי על חומר כימי, צריך קודם כל לקבל את זה.
יש לי חדשות בשבילך, אנחנו כולנו חיים על חומרים כימיים.
לגמרי.
כל מה שאנחנו עושים מושפע מחומרים כימיים. גם כשאנחנו שמחים וגם כשאנחנו עצובים, גם כשאנחנו כועסים, הכל חומרים כימיים.
זה הכל הדופמין והסרוטונין במוח,
וזה אותם חומרים אגב, בדיוק.
לגמרי.
בדיוק. קצת לגבי, תני לי משהו להגיד לך לגבי תופעות לוואי ולגבי התחושה הזאת שאנחנו מדברים על תרופה בעייתית. ריטלין לסוגיו היא אחת התרופות הבטוחות ביותר ושנוסתה מספר שנים רב מאוד. אנחנו מכירים ריטלין כבר ממעלה מ-70 שנה. כלומר, אנחנו כבר יכולים לדעת את תופעות הלוואי שלו לאורך של כמה דורות. מספר תופעות הלוואי של ריטלין פחות מזה של אקמול. אני לא חושב שאת חוסכת מילדך אקמול, נכון?
חוסכת, למה לא?
חוסכת. אז לא צריך, לא צריך לחסוך, אני חושב. כשצריך, לתת.
בן כמה היית?
אבל אני באמת תוהה, האם זה חובה?
שום דבר הוא לא חובה.
ADHD, שהוא לא טיפול תרופתי?
אז אני חושב שלשאלה הזאת כבר עניתי.
למזער את הנזק הרגשי, לא דרך טיפול תרופתי?
אני חושב שעניתי בסך הכל.
בשני דברים שלי הם חשובים, פעם אחת באמת בתור הורה בבית, ופעם נוספת איך אני עוזרת לו להתמודד במסגרת החינוכית, ואיך אני מנחה את הצוות, נותנת לו את הטיפים וכולי, לילדים שיושבים היום הפרעת קשב, במערכת המרכוזית שלנו, המערכת המסורתית, שעדיין לא השתנתה ולא נותנת מענה לילדים היצירתיים והתנועתיים, וכולי. שאלה אם אני צריכה להתאים את הילד שלי למערכת ולתת לו את התרופה, שאני צריכה לתת את הכלים למערכת שיתמודדו עם הילד שלי.
את יודעת מה? יש לי רעיון. תנסי. זה בן בחור שלך, נכון?
כן.
תנסי. את שואלת שאלה פילוסופית, רק שהתשובה שלה קשורה בחיי אדם. השאלה הפילוסופית, האם יש לנו ילד ש... סליחה, אני עכשיו מדבר בלי כפפות לגמרי. לא על הילד שלך, פילוסופית. יש לנו ילד שהוא לא קונבנציונלי. השאלה האם אני הולך לקופף את המערכת לילד או את הילד למערכת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. כמה פעמים את חושבת שילד, לא שלך, ילד בעולם, או אפילו אדם מבוגר, צריך להיקשל עד שתיפלט מפיו איזושהי מילה לא הכי יפה, או מילה תורנית, להזזל, אני לא בשביל זה. עכשיו, אם זה לא היה כתוב בתורה, לא הייתי משתמש במילה הזאת. אבל בגלל שזה כתוב בתורה, אז אני מרשה לעצמי לשאול, כמה פעמים את מוכנה לנסות לעשות עוגת תפוחים, או עוגת דבש, או עוגת שמרים, או עוגת גבינה, לא להצליח ולהגיד, אני ממשיכה לנסות. תגידי לי כמה פעמים.
או להשים את הגבינה והתפוחים.
לזה ברור שהם אשמים, אבל אני שואל אחרי זה. כמה פעמים את מוכנה לנסות?
אני מוכנה לנסות אבל זה לא עוגה, זה חיי אדם.
רגע,
בדיוק.
אני לא מוכרח, ההגבלה הזו לא מסתדרת.
לא, אני אגיד לך למה אני לוקח את ההגבלה. גם החפץ חיים והמגיד מדובנה השתמשו במשלים. אני שואל אותך, כמה פעמים את... כמה פעמים את מוכנה להתמודד עם חוסר הצלחה עד שתגידי לעצמך, אני לא בשביל להיות קונדיטורית? תגידי לי כמה פעמים.
אני חושבת, אני שוב אומרת, אני לא אומרת שאני רוצה שהילד שלי יחווה חוסר הצלחה. אני שואלת...
רגע, לא, אני אבל שואל, אני שואל למה את לא עונה לי על השאלה שאני שואל, אני שואל אותה מאוד ברור. כמה פעמים את מוכנה לחוות חוסר הצלחה? סליחה?
אני לא רוצה...
אני לא מדבר, אבל גברתי, אני לא מדבר עליו, אני מדבר פילוסופית. כמה פעמים את חושבת שבן אדם צריך לחוות חוסר הצלחה בשביל להגיד לעצמו, אני לא בנוי להיות מורה, מורה, קונדיטור, שף, טייס, לא יודע, איזה מקצוע שאת לא רוצה. כמה פעמים את חושבת שבן אדם צריך לעשות טעות בשביל שהוא יגיד לעצמו, אני לא קשור למקצוע?
זה מאוד תלוי איזה אנשים הוא פוגש בדרך. אם זה מול עצמו, ברמה האישית, אני חושבת שאחרי 3-4 פעמים הוא מבין את זה.
יפה. עכשיו שואת לך, מה לדעתך יקרה לי ילד, שיום אחר יום אחר יום אחר יום, את שולחת ילד קטנטן למשך 4-5 שעות כל יום, שבכל שעה הוא חווה לפחות 5-6 פעמים את ה... חוסר הצלחה שלו וכמה הוא נכשל ואידיוט.
אני אקרא לזה מיני כישלונות.
כן, כמה מיני כישלונות, כמה הוא מקבל 60, 40, 50, 73, שלא מוצלחות. לא,
נזיפה מהמורה.
נזיפה מהמורה.
איזה הערה.
לא יוצלח, מה יצא ממך, אלך למנהל וכל מיני. כמה פעמים את חושבת שילד צריך לקבל את הכתמים האלה, אני קורא לזה בנפש, עד שהוא יגיד לעצמו, אתה יודע מה? שכנעת אותו שאני באמת לא יוצלח.
ותן לי גם להיות קצת יותר מעשי. בוא נאמר שהפתרון האמיתי הוא בשינוי המערכת. האם זה ריאלי? אנחנו יכולים לשנות את המערכת כרגע?
ובינתיים הילד חוטף את כל הכתמים האלה על הנשמה. בינתיים הנשמה של הילד, הנפש שלו, חובה כל כך הרבה נזיפות, השפלות, חוסר הצלחות, שזה, אין פה שאלה בכלל. זה חיי אדם, זה הילד הבכור שלך.
אתה יודע שאומרים מבחינה אנתרופולוגית, שתני לי רק להגיד משפט אחד, מבחינה אנתרופולוגית אומרים שהפרעת קשב בעבר, לפני אלפי שנים, הייתה יתרון לאדם הקדמון, הצייד, שידע לראות את הצבי ממרחק ולשמוע גם את העלי המרשרש מאחור, זה היה יתרון. אבל היום, בישיבה, בכיתה, באוניברסיטה,
רוצים את כולם חיסרון. כאילו עשו אותם בשטנץ, אתה יודע, כולם חייבים להיות באותו גובה, עם אותו חוכמה, עם אותו IQ, עם אותו קשב, ולכן אני אומר, מאחר ויש פה סיכון כל כך גדול, למה אני אמרתי לך בציניות, סליחה, באמת בציניות, ואני מבקש סליחה לפני ראש שנה, תנסי, זה היה המילים הראשונות שלי שנכנסתי לשידור. אמרתי, מה הבעיה, זה בן בחור שלך, תנסי, בוא נראה מה יקרה. כי אין לך אפשרות לנסות, אין לך צ'אנס, אין לך הזדמנות שנייה לנסות על אותו ילד את הכישלונות שהוא יחווה. וחבל. את יודעת איך נראה בן אדם שחווה כישלונות? את יודעת איזה קול פנימי דפוק יש לבן אדם כזה? את יודעת כמה מהר הוא מתייאש? כמה מהר הוא לא מוכן להתאמץ כי העולם אכזרי ואני נכשל ואני דפוק? עכשיו תביני, זה פוגש אותם כל החיים.
אם אני נותנת לו רצלין, אז זהו, החיים שלו מאושרים?
בוודאי. אם ילד מצליח בכיתה, אם ילד מצליח בלימודים...
ובמסגרת...
חוץ מזה שהוא היפראקטיבי. כן, חוץ מזה שהוא היפראקטיבי, והמורה, איך אומרים, משתגע ממנו. ומשפיל אותו, ושולח אותו, ומוציא אותו.
לא, עוד לא. עוד לא הגענו לשלב הזה. אם אני יכולה להמשיך לעצב כזו התנהגות של הילד, שהוא חוזר מאושר, והוא חוזר מצטיין בבית ספר היום, ובגן היה לו גם מעולה, אבל עדיין אתה רואה שהדימוי העצמי שלו, ברמה האישית שלו, הוא נמוך.
למה? למה?
למה?
למה אם הוא כל כך מאושר? סליחה, לא הבנתי למה אם הוא...
זה המון חיזוקים, וגם יש המון התנודות בחוויות שלו הרגשיות. זאת אומרת, הוא יכול להיות באמת מאוד מועצם ולהרגיש מאוד טוב, אבל יש לו גם ביקורת עצמית ושיפוטיות כלפי עצמו, ומאוד מבקר את עצמו כל הזמן. ואני טועה עם חלקים כאלה שהם תמימיים, שהם לא של הדמות שנמצאת מולו, שהוא נמצא באינטראקציה עם מישהו, שלו, החלק הרגשי שלו, האם רטלין יכול לעזור לו להגיע למצב הזה ולא להיכנס יותר לדכדוך?
לא.
הוא צריך להיות מועצם בחלק הפנימי, התוך אישי שלו.
תראי.
השאלה אחת, בתור הורי, אז אני עושה עיצוב התנהגות בבית, וכל רגע יש חיזוק על התנהגות מסוימת, אבל אתה רואה שהילד בינו לבין עצמו מאוד מאוד עסוק בלרצות את האחרים, מאוד ביקורתי כלפי עצמו.
בתוך הבן של אבא שלו, את מכירה את המשפט הזה? מה לעשות, בן של אבא שלו. אני לא אשמה, בן של אבא שלו. גם אבא שלו ביקורתי, כל יום מבקר בבית, ועל כל דבר יש לו ביקורת. אז הילד שומע כל יום שמבקרים, אז הילד אוטומטי שהוא רואה כוס שקופה, אז הוא שואל איזה דפוק זה, רואים מה יש בפנים. כאילו, תראי. בוא נפריד את הדברים ולא נעשה משמש. הפרעת הקשב היא הפרעת קשב שצריכה להיות מטופלת, ויפה שעה אחת קודם, לפני שהדימוי שלו יהיה מרוסק. בלי כל קשר לזאת, גם אם אין לו הפרעת קשב, ילד ביקורתי סופג את זה מאיזשהו מקום. ילד גדל בבית, ילד לא גדל ברחוב. ואם הוא שומע הרבה ביקורת בבית, גם אם היא חיובית, אז הוא יהיה ילד מבקר, אין מה לעשות. איך את חושבת גדל מבקר מדינה? בוחרים מישהו שכל היום מבקר, זה התפקיד שלו. אין מה לעשות. ולכן אני אומר, בוא נפריד בין הדברים. הפרעת הקשב, ברגע שאם את יודעת, וזה רציתי להגיד לך קודם, אם את יכולה להתחייב כאימא, שאת לוקחת אחריות, שאת תדעי בדיוק מתי הרגע שבו הוא מפסיק להצליח ולהיות מאושר ולחזור מקסים מהלימודים, וההפרעה שלו, מתחילה להפריע לו בצורה כזו שהוא צריך טיפול תרופתי, ואת תתני לו את זה, אין לי בעיה. לכי בלב שקט, תני לו את הטיפול התרופתי, רק מתי שאת רואה שבאמת הוא צריך את זה. בלי כל קשר לזאת, אל תערבבי. אם יש לו דימוי עצמי נמוך מדברים אחרים, אז יכול להיות שצריכים לבקר אותו פחות, יכול להיות שהאווירה בבית צריכה להיות אווירה יותר נינוחה ונעימה ופחות ביקורתית. יכול להיות, אני לא אומר שזה מה שקורה בבית, אבל יכול להיות שזה... וחוץ מזה אני רוצה את הדבר האחרון, ובזה נסיים כי יש לנו עוד המון מאזינים. לפעמים, תדע ששמים עץ קטן, שתיל, באדמה, צריכים לתת לו לגדול טיפה, תדעת, אי אפשר כל יום לבוא, להקים אותו לפה, להקים אותו לפה, לעשות לו עיצוב התנהגות, לעשות לו חיזוק, צריך טיפה לתת לעץ, תדעת, טיפה את העצמאות שלו לגדול. אנחנו לא צריכים להיות אובר מטפלים. צריך לתת לילד גם טיפה, איך אומרים? לחיות מהשמש ומהאוויר, לא כל מה להשקוט ולהשקוט ולהשקוט, כי הוא נחנק מהמים האלה. אני אומר לך כך נקודות לא, שלא דווקא קשורות אלייך, אבל משהו שאני מרגיש שאני חושב שאני צריך להגיד עכשיו.
כן.
בסדר? ותדע, אוקיי. דווקא בגלל שאת עוסקת בחינוך, ואת עוסקת עם ילדים, והתפקיד שלך הוא כל הזמן לחנך, בבית בואי תהיה קצת אימא, לא מחנכת. בסדר?
בסדר.
אני מקווה שעזרתי, שתהיה יקבל. שנה טובה ומתוקה מאוד מאוד, מאזינים מכירים, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לצאת להפסקת פרסומות. התנחת המוזיקלית קצרה, קצרה, ומיד שווים כי יש לנו עוד המון מאזינים. Yeah.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו רצים הצים למאזינים שמחכים לנו כל כך, אבל עוד לפני המאזין הראשון אני רוצה להקריא שאלה שהגיעה פה בפקס. בני בן ה-12, זו שאלה חשובה, אז אנחנו מקריאים אותה, יש עוד הרבה שאלות באתר, אבל לא נוכל לענות על הכל, אולי בתחילת החורף אחרי סוכות, הרופא דוקטור פוזננסקי הסכים לבוא שוב, אבל כרגע, בני בן ה-12 עם הפרעות קשב וריכוז, ילד חכם מאוד ונעים שיחה. לא יכול לקחת את הריטלין ושאר תרופות ממשפחה זו עקב טיקים רציניים. טיקים, למי שלא יודע, זה כל מיני אביטות כאלה בפנים, בכתפיים, בעיניים, מצמוצים וכולי. ניסינו מספר תרופות כגון אדרל סטרטרה, וזה לא גרם לו לריכוז. מה ניתן לעשות, והאם יש משהו ברפואה המשלימה כגון ביופידבק שיכול לעזור? תודה רבה, שנה טובה ושאר כוח על התוכנית המחכימה מאוד. בבקשה.
שאלה מאוד חשובה לגבי הקשר בין טיקים, הפרעות קשב ותרופות נגד הפרעות קשב. בעבר חשבו שריטלין גורם לטיקים. בעבודות שעשו בשנים האחרונות מתברר שאין זה כך, וריטלין לא גורם לטיקים, מה שכן יכול להיות שריטלין מחמיר טיקים קיימים. מה שצריך לזכור עוד זה שבילדים שיש להם הפרעות קשב יש שכיחות גבוהה יותר של טיקים. ולכן היה קצת מין בלבול בנושא הזה. ריטלין יכול להגביר טיקים. הפתרון הוא בדרך כלל לבדוק האם היו טיקים לפני ולמצוא את התרופה המתאימה. אם מדובר בטיקים שמאוד מפריעים מבחינה חברתית, יש גם טיפול תרופתי בטיקים. ואז נאלצים לקחת שתי תרופות, אחת לטיקים ואחת תרופה להפרעת קשב. יש פתרונות למקרים האלה ולא צריך להתייאש, בוודאי שלא ביופידבק, זה לא מתחרה רציני לטיפול תרופתי.
אוקיי, טוב, אז עם זה אנחנו סיימנו ואנחנו עוברים למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב.
כן.
רציתי דווקא לדבר על דברים אחרים, אבל לפני שאני אתייחס למה שרציתי אני לומר, אני רוצה לפנות לגברת שדיברה קודם ולומר לה, אל תנסי. אל תנסי לפגוע בנפש של הילד שלך, כי ידוע ש 90% מהילדים שנושרים הם לא נושרים בגלל בעיית אמונה בבורא עולם. הם נושרים כי 90% מהם היו בעיות קשב שלא טופלו. אז אל תנסי.
אל תנסי מה?
אל תנסי לא לתת טיפול.
רגע, רגע, בוא תגידי את זה בצורה ברורה. אל תנסי מה?
אתה אמרת לה, תנסי, אל תתני לו טיפול. ואני אומרת, אל תנסי.
אני אמרתי, זה כמובן בציניות בהפוך על הפוך.
לא, אני הבנתי. אתם אמרתם לה בצורה פילוסופית, לא פילוסופית, אתם אמרתם לה בצורה של תנסי להיות האמא הראשונה שלא נותנת לו ואולי תצליחי.
אז את מחזקת,
הבנתי אתכם מצוין,
אז את מחזקת את ידינו בעניין הזה.
בדיוק, בדיוק, אני מחזקת את ידכם ואומרת לה זה באמת פגיעה בנפש, ורוב הילדים שנושרים הם בגלל בעיות קשב וריכוז שלא טופלו.
את אומרת לה תנסי טיפול, תנסי טיפול.
אז תני טיפול, בדיוק, אל תנסי לא לתת.
ישר כוח, זה באמת מחזק.
אני לא, זה פשוט מתחבר למה שהיא אמרה, וזה, אני רוצה לדבר כאן על הקטע של התמכרויות, בנוגע לריטלין, יש כל מיני דעות כאלה, ואני רוצה לשמוע מה רופא אומר, וגם לשאול מה קורה כשהילד מספיק לקחת, זאת אומרת שהכדור, ההשפעה שלו עוברת, אז באמת רואים תגובת התפרצות כזאת, כאילו מין
ריבאונד.
התפקחות, כן, ריבאונד, בדיוק. מה עושים כדי למתן את זה? כי זה מאוד מאוד בולט. ורציתי עוד לשאול האם זה נכון שבגיל מסוים, כשמתבגרים וגיל ההתבגרות עובר, אז באמת הילדים פחות נזקקים לטיפול הזה. ורציתי עוד לשאול איפה אפשר לקבל מאמן כזה, זאת אומרת להשיג מאמן להורים שיש להם ילדים מבעיית קשב וריכוז ורוצים את ההנחיה הזאת.
טוב, זה אפשר, זה הדבר הכי קל, אבל בוא ניתן לרופא קודם כל, נחזור על השאלות שאת שאלת. את שאלת האם זה נכון שבגיל יותר מבוגר אפשר להפסיק עם הריטלין וככה חוזרים איכשהו מתמודדים עם המצב הזה. שאלת, מה הייתה עוד השאלה שלך?
אני שאלתי אם באמת
הנושא של הריבאונד.
על הריבאונד
ועל ההתמכרות. כן, טוב.
ולהתמכרות אם זה נכון.
אז בוא נתחיל עם ההתמכרות.
נתחיל בהתמכרות, כי זאת שאלה מאוד חשובה. ריטלין איננה תרופה ממכרת, נקודה. והראיה היא שאפשר להפסיק ריטלין בשישי שבת, בחופשים, בחגים וכולי. אי אפשר להפסיק תרופה שממכרת, כי היא תגרום לתסמיני גמילה. לכן ריטלין איננה תרופה ממכרת. הדבר היחידי שיש בו קשר בין התמכרות לריטלין, הוא שילדים שיש להם הפרעת קשב, נוטים להתמכרויות אם הם לא מטופלים. חד משמעית, ילדים שיש להם הפרעת קשב, הסיכוי שלהם להיות מכורים לדברים שונים, החל מטלוויזיה וחלה בסמים לא עלינו, הרבה יותר גבוה מהאוכלוסייה. לגבי...
אז הריבאונד הזה זה לא תגובה של כאילו שהגוף משתחרר?
בכלל לא, בכלל לא. זו תופעה פיזיולוגית, זו תופעה פיזיולוגית שקורית באמת יחסית לא באופן נדיר. הפתרון שלה הוא בדרך כלל התרופות החדשות יותר. ככל שאנחנו מתקדמים במעלה האפשרויות של תרופות להפרעת קשב, הן התרופות שבעלות שחרור מושהה, והתרופות החדשות בשוק, יש להן פחות ופחות תרופות לוואי, ביניהן התרופת לוואי של הריבאונד. שוב, אי אפשר לצפות למי תהיה תרופת לוואי כזאת או אחרת, צריך פשוט לנסות.
ניסינו באמת כל השבוע לצאת, ובשישי שבת לא לצאת, זה היה ממש ממש קשה לכולם, גם לילד וגם להסובבים אותו, כי גם הריבאונד היה מאוד מאוד חזק, וגם פשוט ההתנהגות הקטנונית והפסימיות שלו, כל מיני, זה פשוט צף ביתר עוז.
אם כן, הגיע הזמן כנראה לנסות טיפול אחר. לגבי השאלה האחרונה, אנחנו יודעים היום שקרוב לחצי, פחות או יותר חצי מהילדים שמטופלים להפרעות קשב, לא יזדקקו לטיפול כשהם מבוגרים. חצי ימשיכו להיות מטופלים, חצי לא יזדקקו לטיפול. זה קורה בגלל גורמים שונים, חלק מהם יש להם הפרעות קשב קלות, גבוליות, שעם ההתבגרות וההכנה וההסתגלות לכל מיני מצבים משתפרות והם לא זקוקים לטיפול. חלק הם בוחרים דרך חיים או עבודה שדווקא הפרעת הקשב מהווה בהם יתרון וכולי. חצי מהאנשים ממשיכים להיות עם הפרעת קשב וצריכים טיפול גם בהמשך.
זה קצת לא מתחבר לי מה שאמרתם, אם חסר דופמין, אז חסר דופמין הזה יקרה גם אחרי להתפלגות.
חסר הדופמין לא משתנה, מה שמשתנה זה ההסתגלות למצבים.
הבגרות של הילד.
נכון, ההתבגרות, חלק מההתבגרות, זו גם היכולת להתגבר על מצבים שקודם, כשהיית ילד, לא היית יכול להתגבר עליהם לבד.
על השאלה האחרונה ששאלתי, איפה מקבלים רשימה של מאמנים?
את יכולה להתקשר לבית חם ושם יעזרו לך למצוא את האנשים שילוו את ההורים עם ההפרעה הזאת.
תודה רבה לכם.
טוב, אנחנו רוצים, סליחה שאני ככה ממש מאוד ממהר, שתהיה לך שנה מאוד טובה ובריאה וברוכה, עם הרבה סיפוק ואושר. אנחנו רוצים לשאלה מהאתר, אני לא אקריא אותה, יש פה יולדת שמתארת שהיא הרבה עובדת בעבודה שדורשת הרבה מאוד ריכוז, ומהלידה האחרונה היא ממש מרגישה שהיא לא יכולה להתרכז, והרבה פעמים אפילו לא יכולה לעשות את העבודה שלה. האם זה קשור להפרעת קשב וריכוז? אני חושב שלא. אני מבקש מאוד שתתקשרי לבית חם, לבדוק אם זה קשור אולי לדברים אחרים. הפרעת קשב וריכוז לא נולדת פתאום בגיל מסוים, ואם זה קרה אחרי לידה, יכול להיות שיש לזה סיבות אחרות. ואנחנו עכשיו נפנה למאזין הבא.
הלו?
כן.
שלום, רציתי לשאול, אני מחור בן 27, היה לי מגיל ההתמגרות משבר נפשי שגרם לי לקשיים לקוז. עכשיו אני, בשנים האחרונות אני יכול ללכת ללמוד בלילה בשיעור דפי עמי, לעשות מושמר ללמוד, אבל בבוקר אני לא מסוגל לפתוח אפילו חומה שמועה שלי, יש איזה דרך אני צריך להתרכז בבוקר?
אני רוצה רגע להבין, האם אתה עם רדיו דלוק, אתה צריך לחבות אותו כי אנחנו שומעים כפול?
אין לי רדיו דלוק.
אין לך רדיו, אז רק תתקרב לשפורפרת שלא יהיה לנו רעש להוריד ברמקול, לדבר מתוך השפורפרת. טוב, תראה, אתה אומר שהיה לך משבר נפשי ואתה היית מטופל בתרופות?
שפגע בקשב וריכוז,
רגע.
כן.
מה, לקחת איזה שהם תרופות פסיכיאטריות כאלה ואחרות?
אני עדיין לוקח.
כמו מה? זיפרקס, ביליפייס, רקואל, ליטיום?
לא, עכשיו דיפלט,
דפלפט. אוקיי, תראה.
וגם ריספונד.
וגם ריספונד. אז תראה, מאחר ודוקטור פוזננסקי הוא לא פסיכיאטר, אני הייתי מאוד 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 מבקש, ברשותך דוקטור פוזננסקי, לחזור לרופא שנותן לך את התרופות הללו, ולהגיד לו שזה פוגע לך בזיכרון, ומאוד מאוד 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 קשה לך, וכיוון שאתה הזכרת שבלילה אתה כן יכול ללמוד ולהתרכז, וזה רק ביום, יכול להיות שהוא ישנה לך את הזמן ואת התמהיל של התרופות, כך שתהיה יותר מתפקד ביום ויותר ישן בלילה. אבל זה ממש שאלה שהיא במקום, אבל זה מעניינו של הרופא שנותן לך את התרופות האלה, ולא מעניינו של רופא שעוסק בקשב וריכוז, כי אין שום קשר בין קשב וריכוז, לבין הבעיה של הקשב וריכוז שאתה מדבר עליה. בסדר?
אז שתי דברים.
שתי דברים שונים לחלוטין. כי
מה זה עושה שמשנים את הזמן?
כשמשנים את הזמן, זה יכול לגרום לך לישון יותר טוב בלילה, ולהיות פחות תחת ההשפעות של הכדורים בשעות היום. אבל שוב, עושים את זה רק עם רופא. זה לא שאני ממליץ לך לעשות את זה. אתה צריך לשאול את הרופא שלך, מה ניתן לעשות בשביל שאתה תהיה יותר מרוכז ביום ויותר ישן בלילה. כי כשאתה אומר לי, אני יכול ללכת ללמוד בלילה דף היומי ולעשות משמר, מה שנקרא שלומדים כל הלילה, כאילו שומרים את הלילה בלימוד תורה, אני מסביר פה לאנשים שלא מכירים את זה, אז אני חושב שזה קצת סדר הפוך וחבל. עדיף להיות ער ומתפקד ביום ולישון בלילה. למרות שהלילה הוא זמן שמיועד לתורה, ולמרות שבלילה האוויר נקי, ויש פחות זיהומים באוויר, ואנשים פחות מדברים לשון הרע, אם אתה חושב שאני מדבר דברים הזויים, אז תדע לך שהחפץ חיים אומר, שהאוויר בלילה הוא יותר טוב, כי פחות אנשים מדברים לשון הרע, ופחות הבל של לשון הרע יוצא מפיהם, ולכן האוויר הוא נקי. אני מאוד מקווה שהרופא שמטפל בך באופן כללי, יוכל לעזור לך.
ואם כבר מדברים על זה, אז הרבה מאוד נערים ומתבגרים עם הפרעות קשב מספרים לי שבלילה הם מתרכזים הרבה יותר טוב. וזה באמת נכון. חלק גדול מהאנשים שיש להם הפרעות קשב הם אנשי לילה. האנשים שמתעוררים בחמש והם בסיעם ב-11 בלילה. לעומת רוב האנשים שבבוקר מגיעים לסיעם.
טוב, טוב. דוקטור פוזננסקי, המון 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 תודה. על זה שהגעת לפה, שעזרת לעוד אנשים, אתה רואה, הנה, אתה לא גומר את השנה הזאת, ואתה עוזר לעוד ועוד 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 אנשים, ויש לך עוד שבוע לעזור לעוד אנשים, זה הסיפור הכי גדול.
אתה יודע שאני עוסק כבר הרבה מאוד שנים בהצלה של אנשים במיון, של ילדים שמגיעים למיון, ואני תמיד אומר שההצלת נפשות האמיתית שאני עושה זה בהפרעות קשב.
כן, וכמובן שאפשר לפנות אליך שם ובשרפ של הדסה, ששם עושים מבחנים. תודה למנדי אור, תודה לשלומו פולק, תודה לזב סגל, תודה לרב דוד קליגר, ולכל מי שעשה איתנו פה בשידור, לכל הברכות שבעולם יחולו על ראשכם, ושיהיה לכם רק טוב, ליל מנוחה, ובעזרת השם ניפגש.